שלום וברכה, לימוד הרמב״ם בימי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים בהלכות מעשר בפרק השביעי ובו 13 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מי שהיה לו 100 לוג של יין טבול מן התורה, שחייב בהפרשה מהתורה, ואמר שני לוגין שאני עתיד להפריש מהן, הרי אין תרומה, ו10 מעשר ראשון, ו9 מעשר שני, שמעשר שני הוא עשירית ממה שנשאר לאחר הפרשת מעשר ראשון, לא יתחיל וישתה עד שיניח בסוף שיעור תרומה ומעשרות. כלומר, אסור לשתות על סמך שישיר בסוף את המעשרות, אלא יפריש ואחר כך ישתה. ואין אומרים זה שיניח בסוף כאילו נברר בתחילה. לא ניתן לומר שמה שמשאיר בסוף נחשב כמופרש כבר מתחילה, מפני שחיוב תרומה ומעשרות מן התורה, ואין אומרים בשל תורה נחשוב כאילו נברר עד שיברר. כלומר, עד שיופרש בפועל. הלכה ב', הקובע מעשרותיו בפי חבית, האומר שיין הנמצא בחלק העליון של החבית ומעשרות על שאר החבית, לא ישתה משוליה, מהמשקה הסמוך לתחתית, בשוליה, אם קבע את המעשרות בתחתית החבית, לא ישתה מפיה, מפני שהמשקין מעורבין, ואולי ישתה מהמעשרות, אבל הקובע בפי המגורה, מחסן תבועה, אוכל משוליה, קבע בשוליה, אוכל מפיה. הלכה ג' ויש לאדם, יש לו רשות לקבוע מעשר שני ופודה אותו, מעביר את קדושת המעשר למטבע, והמעשר חוזר להיות חולין, וחוזר ועושה אותו מעשר ראשון, אם יפריש מעשר שני לפני מעשר ראשון, על אותן הפירות, או תרומת מעשר למקום אחר. כלומר, רשאי לעשות את כולו תרומת מעשר על כמות גדולה של פירות אחרים שהם מעשר ראשון, וחייבים בשיעור גדול של תרומת מעשר. הלכה ד', המניח פירות, כלומר ייחד פירות החייבים במעשר, להיות מפריש עליהן מעשרות, לעשותם מעשר על פירות אחרים בכל פעם שיזדקק לכך, מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין ואוכל ושותה. מפירות אחרים, הוא מפריש את מעשרותיהם מתוך הפירות שייחד, עד שיעשו כל אותן הפירות שיניח מעשר, עד שהמעשרות שיפריש יצטברו לשיעור כל הפירות שייחד ונעשו כולם מעשר, ונותנן ללוי. מצען שעבדו, אם לאחר זמן מה התברר לו שאינם קיימים, ויש ספק אם היו קיימים בזמן שיפריש, הרי זה חושש לכל שיפריש, ואינו מאוסר ודאי. יש לחשוש לתיקונם של כל הפירות שיפריש עליהם בזמן שקיומם של הפירות שייחד אינו ידוע, ולכן יתקנם שוב כדי לצאת מן הספק. הלכה ה', המלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש על אותן המעות מחלקן, כלומר הם סיכמו מראש שפירעון החוב שלהם יהיה לידי שהמלווה יפריש מעשרות שצריך לתת אותם לכהן או ללוי או לעני, וישיר את המעשרות לעצמו, החשבון החוב, מפריש עליהם בחזקת שאין קיימין, ואינו חושש שממתו הכהן או הלוי, או העשיר העני. הלכה ו', כיצד מפריש עליהם? כיצד יוצא ידי חובת מעשרות ללא נתינה בפועל? מפריש התרומה או מעשר ראשון או מעשר שני מפירותיו, ומזכה להן על ידי אחר באותו כהן או לוי, או אני שילבם, מקנה להם את הפירות על ידי אדם שלישי שזוכה עבורם במעשרות, שמכיוון שאינם כאן צריך שאדם שאינו הבעלים יקנה אותם עבורם. היו רגילים ליטול ממנו, והוא רגיל שלא ייתן אלא להם, אינו צריך לזכות על ידי אחר, שאם רגיל לתת רק להם, המעשרות נחשבים ככנועים להם משעת ההפרשה, ואחר שמפריש מחשב כמה שווה זה שיפריש, ומנקה מן המלווה עד שיפרע כל חובו, כלומר מוריד מסכום הלוואה את שווי המעשרות שיפריש, וכך גם בפעם הבאה שמפריש מעשרות עד שלא יישאר חוב, ומוכר התרומה מכיוון שאסור לו לאוכלה לכל כהן שיוצא, ואוכל המעשרות, שמעשרות מותרים באכילה לכל אדם. הלכה זין, כשהוא מחשב כמה שווין הפירות שיפריש, יש לו לחשב בשער הזול, ואינו חושש משום ריבית. אם הוזלו הפירות בין הלוואה להפרשה, יכול לחשב את שווי הפירות לפי שעת ההפרשה ולהרוויח מכך, הגם שלא סיכמו זאת מראש. ואין השביעית משמטת חוב זה. הלוואה זו אינה בטלה בסוף שנת השמיטה, שהלוואה נשמטת רק אשר ניתן לגבותה מהלווה עצמו, וכאן רשאי לגבות רק ממעשרותיו ולא מהלווה. ואם בא בעל הבית לחזור, אינו חוזר, אלא אם רצו אלו שלקחו המעות לחזור, חוזרים. בעל הפירות אינו יכול לחזור בו מההסכם באופן חד צדדי, ואינו יכול לדרוש מהשני שישלם את חובו. אבל הלווה יכול לחזור בו באופן חד צדדי ולהחזיר את הכסף. נתייאשו הבעלים מהן מלפרוע את החוב, כגון שחשב שלא יהיו לו עוד פירות מעשר שבאמצעותם יגבה את החוב, אין מפרישין עליהן, שאין מפרישין על האבוד, שהחוב נחשב כדבר שנאבד ולא קיים, ולכן בעל הפירות כבר אינו יכול להשאיר לעצמו מעשרות שמפריש עבור פירעון החוב. מת הכהן והלוי ואני שילבם אינו יכול להפריש עליהן מחלקם כדרך הזו עד שיתול רשות מן היורשים, והוא שיניח להן קרקע. על מנת להמשיך את ההסכם צריך לוודא שהיורשים מעוניינים בכך, וכן שהמת ישאיר אחריו נכסים הראויים לגבייה, בכדי שהלוואה לא תחשב כעבודה, אפילו מלוא מחת, אפילו עם הקרקע בגודל מחת. אבל אם הניחו כספים, אין רשות היורש מועלת, מכיוון שלא גובים חוב ממטלטלין שירשו היורשים, וממילא החוב כבר אינו קיים. ואם ילבם בפני בית דין לאבות, על מנת שיפריש אלמאות אלו מחלקם, אינו צריך ליטול רשות מן היורשים מתקנת חכמים. שירי אני, אין מפרישין עליו שכבר אינו זכאי לבעשר אני, אף על פי שילבהו בבית דין, וזכה הלאה במה שידו. הלווה אינו צריך להחזיר את ההלוואה, שכאשר לא ניתן לפרוע הלוואה זו באמצעות הפרשת מעשרות, המלווה הפסיד. הלכה אחת, ישראל שאמר לבן לוי, קור מעשר, יש לך בידי. ישראל שהפריש מעשר ואמר ללוי שהוא נותן לו אותו. רשאי בן לוי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר, על פירות אחרים של מעשר ראשון. אף על פי שלא משך, יכול הלוי להסתמך עליו אגם שלא עשה בו מעשה קניין. ואם נתנו הישראלי ללוי אחר, אין לו עליו אלא תרעומת. הלוי הראשון אינו יכול לתבוע את הישראל אלא רק לכעוס עליו שלא קיים דבריו. הלכה תת, מי שהיו לו פירות במגורה במחסן התבועה ונתן שאה ללוי ושאה לעני, כמות שצריך להפריש מתוך 10 שאים על מנת שישארו 8 מתוקנים, אך לא ציין ששתי השאים שנותן הן עבור תיקון של פירות מסוימים מתוך המחסן, אלא נתן סתם. לא יפריש 8 שאים מן המגורה ויוכל אותן, אלא אם כן יודע ששתי שאים של מעשרות קיימים, שאז יכול לעשותן מעשרות עבור 8 שאים שמוצאים במחסן, ונמצא שהמעשרות מופרשים כעת עבור פירות מסוימים. אבל אם השאים שנתן אינה נמצאות אצל הלוי והעני, לא ניתן לומר שכעת מתברר שנתן אותן כמעשרות עבור 8 שאים שהוצאים במחסן, שהרעיין אומרים בשל תורה כאילו נברר עד שיתברר, ונמצא שהפסיד מה שנתן. אבל אם אכלו מהן הלוי והעני, אינו מפריש עליהן אלא לפי חשבון הנשאר משתי שאים. כגון אם נשאר ללוי חצי שאה ולעני חצי שאה, יכול לאכול במחסן 5 שאים. הלכה י', עניים שהחליפו מתנותיהן עם בעל הבית, כגון שנתנו לו שאה של לקט או שכחה או פאה ומעשר עני, ונטלו שאה מן הגורן, שעדיין חייבת במעשרות, זה שנתן מהן פטור מן המעשרות, שמתנות עניים פטורות, אף על פי שנעשה ברשות בעל הבית. הגם שבעל הבית הסכים להחליף להם את השאה של מתנות בשאה אחרת, מכל מקום השאה שנטלו העניים בתחילה, היא השאה של מתנות ולא השאה האחרונה. וזה שנטלו ממנו חייב, אף על פי שהוא חלף מתנותיהן הפטורין. הלכה י' מי שהיו לפניו שתי כלכלות, סלים של טבל שנטלה תרומתן וצריך להפריש מהן מעשרות בלבד, ואמר מעשרות זו בזו, קבע את מעשרותיה של כלכלה אחת, של סל אחד בפירות שבכלכלה השנייה, שבסל השני, הראשונה מאוסרת, ובזמן קביעתו הראשונה עדיין הייתה חייבת במעשר, וניתן להפריש ממנה עבור פירות אחרים. אמר מעשרות זו בזו וזו בזו, הראשונה מאוסרת, שרי קבע מעשרותיה בשנייה, ואין השנייה מאוסרת, שאין מפרישים מעשר מן הראשונה שכבר נפטרה, על השנייה שעדיין היא חייבת במעשר שתיהן, שצריך להוציא ממנה את מעשות הראשונה, ולאחר מכן להפריש ממנה עבור הפירות שנשארו בה. הלכה י"ב, אמר מעשרות שתי כלכלות אלו, מעשר כל אחת מהן קבוע בחברתה, ולא יקדים כלכלה אחת לחברתה, וזה בניגוד להלכה הקודמת, קרא שם וכבר קבע מעשרותיהם בהן, ומוציא מהן המעשרות שלהן, ואינו יכול להוציא עליהן מעשרות ממקום אחר, ואינו יכול לחזור מדבריו ולהפריש אליהן מפירות אחרים. הלכה י"ג אומר הרמב״ם, וכיצד מעשרן מוציא מעשר שתיהן מאחת מהן, או מעשר כל אחת מהן ממנה, אם היו שוות, כאשר הכלכלות שוות, יש להניח שלא התכוון בדווקא לקבוע מעשר כל אחת בחברתה, אלא התכוון לקבוע מעשרות שתיהן כאחת בתוכן, ולכן רשאי להפריש מאחת על שתיהן, או מכל אחת על עצמה, או מכל אחת על חברתה. ואם הייתה אחת גדולה מחברתה, אבל כאשר אינן שוות, מפריש מן הקטנה מעשר הגדולה, ומן הגדולה מעשר הקטנה. יש להניח שהתכוון דווקא לקבוע מעשר כל אחת בחברתה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים, הלכות מעשר בפרק השביעי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים, הלכות מעשר בפרק השמיני ובעוד 9 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הפירות שיעורה מהן תרומה גדולה ותרומת מעשר, הן הנקראים חולין, הגם שעדיין הפירות אסורים באכילה, כל עוד לא הפרשו מהם המעשרות, ואם יפריש בין שאר מעשרות, מעשר ראשון וכן מעשר שני או מעשר עני, הן נקראים חולין מתוקנים בכל מקום, שהופרש מהם כל הנדרש והותרו באכילה. הלכה ב' תבל שנתערב בחולין מתוקנים מין במינו, התבל והחולין הם מאותו מין, שאי אפשר להלך אחר הטעם, שאם היו ממין שונה, ניתן לבדוק אם התבל נתן טעם בחולין, ואם לא נתן, התערובת מותרת. אם יש לו פירות אחרות, החייבים גם הם במעשר, מוציא על אותו טבל תרומה ומעשרות לפי חשבון, מפריש עבור הטבל שבתערובת מהפירות האחרים, והתערובת מותרת, ואם אין לו פירות אחרות, הרי הכל אסור עד שיפריש חלק מהתערובת כדי להתיר את השאר, וכשהוא מפריש, מפסיד מן החולין המתוקנים כדי תרומת מעשר שבטבל, הוא מפסיד כשיעור תרומת המעשר שיש להפריש מהטבל. הוא דובר כאן בטבל שהופרשה ממנו תרומה גדולה, ועדיין לא הופרשה תרומת המעשר שלו. הלכה ג' כיצד? 100 שאה של טבל שנתערב ב-100 שאה של חולין מתוקנין, מפריש מן הכל 101. מכיוון שהתערב הטבל בחולין המתוקנין, צריך להפריד את התערובת לשניים, משום כך מוצאים מן התערובת 100 שאה בשיעור של הטבל שהתערב, והם נחשבים לטבל ומפריש מהם תרומות ומעשרות, ובנוסף לכך מוצאים מן החולין המתוקנים שנשארו שאה נוספת כשיעור תרומת המעשר. וכל שיפריש טבל וישאר 9.90 חולין מתוקנים, נמצא מפסיד שאה אחת, שלפני שהתערבו היו לו 100 חולין מתוקנים, ועכשיו רק 99. וכן אם היה אותו טבל טבול לתרומה, כלומר אם הטבל התערב לפני שיפריש ממנו תרומה גדולה, מפסיד מן החולין המתוקנים כדי תרומה ותרומת מעשר. כלומר, צריך להוציא מהתערובת 103 שאין, ששיעור תרומה גדולה לאדם ממוצע 1/50, והיינו 2 שאין מתוך 100. ולמה מפסיד שאה זו? במקרה זה מדובר בטבל שנפל לחולין מתוקנים, ובתוך הטבל כלולה גם תרומת המעשר שלו. אומנם תרומת מעשר זו התבטלה כבר ב-100 שאין של החולין המתוקנים שנפלה לתוכם, ואם כן, יש להבין למה צריך להוציא עוד שאה מן החולין המתוקנים, כדי שלא יאמר 100 שיפריש הן 100 של חולין, והמאה שנשארה היא הטבל. כלומר, אם יוציא 100 וישאיר 100, ניתן יהיה לטעות ולחשוב שהמאה שהוציא הן כנגד החולין, והמאה שישאיר הן כנגד הטבל. משום כך מוציא סיעה נוספת כדי להראות שהערימה שישיר היא ערימת החולין שהייתה צריכה תיקון. וכן, אם היה תבל פחות מן החולין או מרובה על החולין, גם במקרים שבהם אין יחס שווה בין הפירות, מגביה התבל וכדי תרומת מעשר שבתבל מן החולין, מוציא מהתערובת כשיעור התבל, או כדי תרומה ותרומת מעשר, אם היה תבל תבול לתרומה. הלכה ד' וכן אם מתערב מעשר תבול שעדיין לא הופרשה ממנו עשירית לתרומת מעשר, מתערב בחולין מתוקנין, אוסר בכל שיעור, אם שניהם מאותו מין. אם יש לו מעשר אחר שלא יפריש ממנו תרומת מעשר, מוציא על אותו מעשר התבול תרומת מעשר לפי חשבון, ואם אין לו מעשר, מגביע מעשר שנתערב. מוציא מתוך התערובת כמות מסוימת בהתאם לכמות המעשר שהתערב בתוספת עשירית מהמעשר, ומפסיד מן החולין המתוקנין כדי תרומת מעשר שבמעשר התבול. הלכה ה' כיצד? 100 מעשר שנתערב ב-100 חולין מתוקנין, מפריש מן הכל 110, 100 כנגד המעשר שהתערב, ועוד 10 שמפסיד מהחולין כשיעור תרומת מעשר שיש ב-100 סעין של מעשר. וכל שיפריש מעשר, ה-110 שהוציא יש להם דין מעשר, הוא מפריש מהן עשירית לתרומת מעשר, וה-90 הנשארות הן חולין כשהיו, וכן אם היו החולין מרובין על המעשר התבול או פחותים ממנו, מפריש המעשר וכדי תרומת מעשר שבמעשר התבול מן החולין. הלכה ו, תבל שנתערב במעשר תבול, אם היה תבל כמעשר, כלומר אם התערבו כמויות שוות, מפסיד מן התבל כדי תרומת מעשר שבו. כיצד? 100 סאה תבל שנתערב ב-100 סאה מעשר, מפריש 101, וזה שיפריש מעשר, וה-9 ו-90 הנשארות תבל. מן הדין היה מספיק להוציא מהתערובת 100 כנגד המעשר, והוסיפו לכך סאה נוספת כנגד תרומת המעשר שבתבל, על מנת שיהיה ברור שמה שמוציא הוא המעשר שמשך עמו חלק נוסף כשיעור תרומת המעשר. היה התבל מרובה על המעשר, כגון 100 תבל שהתערבו ב-90 מעשר, מפריש המעשר בלבד ולא יפסיד מן התבל כלום, שיבקרא השם לתרומת מעשר שבתבל, כלומר אם יציין שסאה מסוימת מהתערובת היא תרומת מעשר של התבל, ויוציא אותה יחד עם ה-90 שמוציא כנגד המעשר, נמצא מעשר מדומה, מעורב, בתרומת מעשר של תבל שעלתה עמו. הרי סאה זו תאסור את ה-90, ולכן לא הצריכו להוציא סאה זו. היה מעשר מרובה על התבל, קורא שם לתרומת מעשר שבתבל, ומפריש התבל וכדי תרומת מעשר של תבל, ואחת ממאה מן המעשר. מוצאים התערובת כשיעור התבל בתוספת תרומת מעשר של התבל, ומוסיף לכך גם 1% מכמות המעשר, ודינו כתרומת מעשר. ויהיה התבל כולו מדומה, מכיוון שיש בו שיעור תרומת מעשר שלו ושל המעשר, ואין בו 100 לבטלם. ואם קראנו לכהן, שרק לו, לכהן מותר לאוכלו, חוץ מדמי שתי תרומות שבו, שאותן יש לתת לכהנים חינם כדין תרומה, ונמצא מפסיד מן המעשר 1 מ-100 שבו, שהוא כמו תרומת מעשר, ומפסיד ממנו כמו תרומת מעשר שבתבל, שמוציא מהמעשר 1 מ-100, בדומה לשיעור תרומת מעשר מתוך תבל. כיצד? 100 תבל עם 200 מעשר, מפריש 103, והשלוש הן תרומת מעשר של 100 תבל, סאה אחת של תרומת מעשר מן התבל, ושיעור תרומת מעשר מ-200 מעשר, עוד שתי סאין של תרומת מעשר מתוך 200 המעשר, כדי שלא יבוא לטעות אם יתערב בכמותו, וישאר 197, ואין מעשר כשהיו. הלכה זין, מי שהיו לו 10 שורות של 10 כדי יין, בכל שורה 10 כדים, ובסך הכל 100 כדים, והכדים מסודרים בריבוע שווה צלעות, ונמצא שיש 4 שורות חיצוניות שהן צלעות הריבוע, וקבע כד אחת משורה החיצונה מעשר על מקום אחר. ואין ידוע איזו שורה חיצונה היא, כלומר הוא קבע שקד אחד יהיה מעשר עבור יין שנמצא במקום אחר, ואמר שקד זה יילקח מתוך השורה החיצונית, ולא התכוון לשורה מסוימת מתוך ארבע שורות החיצוניות. נוטל שתי חביות באלכסון, ונמצא שלקח מארבע שורות החיצוניות, ומערב שתיהן, ומפריש מהן. מערבן יחד, ומוציא מהן חבית אחת למעשר, ונמצא שיפריש מכל השורות החיצוניות. הלכה חת, כבאה בחצי שורה חיצונה, ואין ידוע איזו חצי שורה, נוטל ארבע חביות מארבע זוויות, ממלא קד אחד למעשר מתוך ארבעת הקדים שבארבע פינות, שרי כל קד מהם משותף לשני חצאי שורות, ונמצא שיפריש משמונה חצאי שורות החיצוניות. כבאה בשורה אחת, ואין ידוע איזו שורה היא, נוטל שורה אחת באלכסון, לוקח עשר קדים שיוצרים שורה אלכסונית מפינה לפינה רחוקה ממנה, ונמצא שלקח מכל שורה אפשרית, וממלא מכולן קד אחד למעשר. כבאה בחצי שורה, ואין ידוע איזו חצי שורה היא, נוטל שתי שורות באלכסון, שרי נטל חבית מכל חצי שורה, ומערב ומפריש. הלכה תת אומר הרמב״ם, קבע מעשר בקד אחת מהן, ואין ידוע איזו היא, וקבע שקד המעשר ילקח מתוך מאה קדים, ולא יתייחס כלל למקומו, נוטל מכל קד וחד מן המאה, ומערב ומפריש כדי קד אחת מעשר. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר זרעים בלכות מעשר בפרק השמיני. לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר זרעים בלכות מעשר בפרק שיעי ובו 13 הלכות. הלכה א', בימי יוחנן, כהן גדול שהיה אחר שמעון הצדיק, כנראה הוא יוחנן הורקנוס הראשון, בנו של שמעון בן מתתיהו החשמונאי, ששלט עד שנת 104 לפני הספירה, שלחו בית דין הגדול ובדקו בכל גבול ישראל, ומצאו שהכל זהירים בתרומה גדולה ומפרישים אותה, מפני שבתרומה גדולה יש חיוב מיטה, וחיטה אחת פותרת את כל הקרי, ואין הפסד בהפרשתה. אבל מעשר ראשון ומעשר שני, או מעשר עני, היו עמי הארץ מישראל מקילין על עצמן, ולא היו מפרישים אותן. לפיכך גזרו שלא יהיה נאמן על המעשרות, אלא אנשים נאמנים כשרים. אבל עמי הארץ פירותיהם ספק, ואינן נאמנים לומר מאוסרין הן, וזו הנקרא דמי. ובפירוש המשניות כתב שהמילה דמי מורכבת משתי מילים בארמית, דמי, זה מהו. הלכה ב', והתקינו שלא יהיה אדם מפריש מן הדמי, אלא תרומת מעשר, מפני שיעבון מיטה. שאוכל פירות שלא הפרישו מהם תרומה או תרומת מעשר, חיה מיטה בידי שמיים. אבל אוכל פירות שלא הפרישו מהם מעשרות, לוקה על אכילתם ואינו חייב מיטה. ומעשר שני, מפני שאין בזה הפסד. אין בהפרשתו של המעשר השני הפסד כספי לבעלים, שרי בעליו אוכלין אותו בירושלים. אבל מעשר ראשון ומעשר עני, אין מפרישין מן הדמי, מפני שהוא ספק. והמוצאים מחברו עליו הראיה. מכיוון שיש ספק שמה הופרשו המעשרות כדין, אין הלוי או העני יכולים ליטול את המעשרות, כדין כל ספק ממון, שהרוציא להוציא ממון מחברו, עליו להביא ראיה. לפיכך אומרים ללוי או לעני, עבה ראיה שאינו מאוסר וטול מעשרות. הלכה ג' אף על פי שאין מפרישין מעשר עני מן הדמי, צריך לקרות לו שם, להגדיר חלק מסוים מן הפירות או התבואה כמעשר עני, ואינו מפריש, ואומר איסור מה שיש כאן, עשירית מן הפירות, מעשר עני, כדי לקבוע מעשר שני, כדי לחזק את התקנה שמפרישים מעשר שני מן הדמי, תקנו להפריש ממנו מעשר עני, שמעשר עני בשלישית ושישית, במקום מעשר שני של שאר שני השבוע, שבשנים שמפרישים מעשר עני, השנה השלישית והשישית למניין שנות השמיטה, הם מפרישים מעשר שני, וכך עלולים להתרגל להפריש תרומת מעשר בלבד, גם בשאר השנים שבהן חובה להפריש מעשר שני. הלכה ד', כשמפרישים מן הדמי תרומת מעשר ומעשר שני, אין מברכין עליהן, לפי שהוא ספק, לפיכך מותר להפרישן כשהוא ארום. שאסור לברך ארום, אבל להפריש מותר. הלכה ה', כיצד מעשרין את הדמי, מפריש כדי תרומת מעשר, שיהיה אחד ממאה מן הכל, ומניחה בצד הפירות, כדי שיהיה סמוך לשאר המעשר, ואומר, זה מעשר, האחד ממאה שיפריש, הוא חלק מן המעשר הראשון, ושאר מעשר סמוך לו, או תשעה חלקים מן המאה, הרי הם סמוכים לחלק שהוא פרש, ואינו מפריש את המעשר הראשון, אלא רק קורא לו שם, ואחר כך אומר, זה שאמרתי עליו, שהוא מעשר, החלק שהוא פרש בפועל, הרי הוא תרומת מעשר על שאר המעשר הסמוך לו, ונוטל אותה ונותנה לכהן, שאינו רשאי להפריש תרומת מעשר קודם המעשר לכתחילה, ולכן בתחילה קורא שם למעשר הראשון, ורק אחר כך מפריש מתוכו תרומת מעשר, ואחר כך מפריש מעשר שני. הלכה וב, ומותר להפריש מעשר שני קודם הראשון בדמי, אבל בטבל ודאי אסור לכתחילה להקדים שני לראשון. ואם רצה לא להפריש את המעשר השני, אלא לחלל אותו מיד על המעות, אומר, מעשר שני של פירות אלו בצפונם או בדרומם, והרי הוא מחולל על המעות. וכן הלוקח כיכר מן הנחתום, האופה, שאינו נאמן על המעשרות, מפריש ממנה כדי תרומת מעשר וחלה, ואומר אחד ממאה ממה שיש כאן, הרי הוא מעשר, ושאר מעשר סמוך לו. וזה שעשיתי מעשר, עשוי תרומת מעשר אשר המעשר הסמוך לו, והיתר על אחד ממאה שיש בזה שהפרשתי, הרי הוא חלה, ומעשר שני בצפונה או בדרומה, והרי הוא מחולל על המעות ואוכל. בדרך כלל מפרישים תרומות ומעשרות מהצבועה, ורק אחר כך מפרישים חלה מהעיסה, אולם במקרה הזה, כאשר ההפרשה נעשית לאחר האפייה, מקדימים את ההפרשת החלה למעשר שני, מפני שבחלה נתחייבו ישראל מיד כשנכנסו לארץ, ובמעשרות נתחייבו רק לאחר ירושה וישיבה, ומעשר ראשון קודם לשניהם, מפני שהוא נקרא בתורה ראשית. הלכה זין, וכן המזמן את חברו שיוכל אצלו בשבת, והוא אינו מאמינו על המעשרות, מפני שאסור להפריש מעשרות בשבת ביום טוב, שנראה כי מתקן, אומר בערב שבת, מה שאני עתיד להפריש למחר, הרי הוא מעשר, ושאר מעשר סמוך לו. זה שעשיתי מעשר, עשוי תרומת מעשר על השאר הסמוך לו, ומעשר שני בצפונו או בדרומו, והרי הוא מחולל על המעות, מפני שמותר לאדם להתנות תנאים אלו על הדמי, אף על פי שאינו ברשותו. אבל בוודאי, פירות שוודאי לא הפרשו מהם תרומות ומעשרות, אינו מתנה אלא על דבר שברשותו בבעלותו. הלכה ח', כיצד? היו לו 100 תאנים של תבל בתוך ביתו, והוא בבית המדרש או בשדה, סמוך לכניסת שבת, ומתיירש שם התחשך ואינו יכול לעשר בשבת, אומר שני תאנים שאני עתיד להפריש, הרי אין תרומה. שכן בטבל ודאי צריך להפריש גם תרומה גדולה ששיעורה 1/50. ו-10, כלומר 9.8 תאנים שהן 10 בקירוב, שאני מפריש אחריהן מעשר ראשון, ו-9 שאני מפריש אחריהן מעשר שני, שכבר הפריש 2 לתרומה גדולה ו-10 למעשר ראשון, ונשארו 88 תאנים, ו-9 תאנים הן 10 מכך בקירוב. ולמחר מפריש ואוכל. הלכה ט', וצריך לרחוש בשפתיו לחזור בלחש הנוסח ההפרשה, בשעה שמפריש זו אחר זו, ואינו כמתקן בשבת, שרי יקדים תנאו, שרי יש דרך לתקנו לאכילה, וזה בניגוד לטבל רגיל שאסור לטלטלו, משום שאי אפשר לאוכלו בשבת. וטבל שיש עליו תנאי זה, מותר לטלטלו בשבת קודם שיפריש. ונותן עיניו בצד זה, ואוכל את השאר, ואינו מפריש ממש כמו ביום חול, מפני שנראה כי מתקן, אלא נותן עיניו בצד אחד, ומייעד אותו במחשבתו לתרומה ולמעשר, ואוכל את השאר. ויתכן לפרש שהסיבה שאינו מפריש ממש היא, שאסור לטלטל את המעשר הראשון, שהרי הוא אסור באכילה, כל עוד הלוי לא מפריש ממנו את תרומת המעשר. הלכה י' נתן לו עם הארץ כוס לשתותו, אומר מה שאני עתיד לשייר בשולי הכוס, בתחתית הכוס, הרי הוא מעשר, ושאר מעשר סמוך לו. בזה שעשיתי מעשר, עשוי תרומת מעשר על השאר הסמוך לו. ומעשר שני בפי הכוס, בחלקה העליון, והרי הוא מחולל על המאות ושוטה, ומניח כדי תרומת מעשר בשולי הכוס. הלכה י' וכן אם זימנו חברו לשתות אצלו בשבת, מתנה כתנאי הזה מערב שבת על כל מה שישתה אצלו. וכן פועל שנו מאמין לבעל הבית, ובעל הבית מספק לו את מזונותיו, נוטל גרוגרת אחת תנה מיובשת, ואומר זו ותשע הבאות אחריה, עשויות מעשר על התשעים שאני עתיד לאכול, וזו אחת תרומת מעשר על העשר הבאות אחריה, ומעשר שני הוא העשר האחרונות, כלומר תשע גרוגרות שהן עשר בקירוב, שרי לאחר שקרא לעשר בשם מעשר ראשון, נשארו 90 גרוגרות שעליהן צריך להפריש מעשר שני, והרי הוא מחולל על המאות. ונותן הגרוגרת שיפריש לכהן, והפועל מפריש לעצמו דמי מעשר שני, שתנאי בדין הוא שתהיה תרומת מעשר משל בעל הבית, ומעשר שני משל פועל. תקנת חכמים היא שתרומת המעשר היא על חשבונו של בעל הבית, ומעשר שני על חשבון הפועל. ולכן אם סוכם שהפועל יאכל 100 גרוגרות, והפועל יפריש אחת מהן לתרומת מעשר, יכול הפועל לאכול גרוגרת נוספת על חשבון בעל הבית, אבל את המעשר השני מחלל הפועל על כספו שלו. הלכה י"ב, הנחתומין, האופין, המקפידים על המעשרות ועל הטהרה שהשתמשו בקמח דמי, לא חייבו אותן להפריש מעשר שני מן הדמי, הקלו עליהם מפני שהם מחויבים לנקור במחיר הנקבע על ידי מפקחי השוק, ואין להם רווח גדול, אלא תרומת מעשר בלבד, כדי שיפרישנה בתאורה עם מחלה, שאם ימכור למי שאינו מקפיד על תאורה, תתאמה תרומת המעשר. ויש מפרשים שגם אם הקונה מקפיד על התאורה, חייבו את הנחתום להפריש, מפני שיותר קל להיזהר בתארת התרומה כשמפרישים אותה מיד, והלוקח מפריש מעשר שני. במה דברים אמורים? במוכר בחנותו או על פתח חנותו, אבל המוכר לפלטר, אדם הקונה מן הנחתום ומוכר לאחרים, או בחנות הסמוכה לפלטר, חייב להפריש אף מעשר שני, מפני שעל המוכר לפלטר אין מפקחים המכריחים אותו למכור במחיר נמוך. ויש מפרשים שמפני שמהפלטר קונים גם ילדים, הם עלולים לקנות גם מהנחתום ולאכול מהלחם לפני שיפרישו ממנו מעשר שני. הלכה י' ג', אומר הרמב״ם, שניים שבצרו כרמיהם בתוך גת אחת, והאחד מהן אינו נאמן על המעשרות, אף על פי שאיסר זה הנאמן על חלקו, שהנאמן על המעשרות איסר את חלקו כשבצר את הענבים קודם שהכניסם לגת, כשהוא נוטל חלקו מן היין, הרי זה חייב להפריש ממנו מעשר דמי על חצי חלק עם הארץ. מפני שבגת התערב היין שיצא מהענבים המאוסרים עם היין שיצא מענביו של עם הארץ, וכאשר מחלקים את היין לאחר מכן, נמצא שכל חלק עשוי חציו מענבים מאוסרים וחציו מענבים של דמי. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים בהלכות מעשר, בפרק התשיעי. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה שתבוא תקף ומיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.